ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ב'. כפי שאתם רואים בדף, המשנה היא ארוכה, היא תופסת כמעט כל העמוד. היא פותחת את מסכתנו בנושא של שותפים, שותפים שרצו לחצות את חצרם בבניית כותל. המשנה מלאה פרטים, ו כשאנחנו ניכנס בלימוד המשנה עצמה, אנחנו נוותר על פירוש מפורט לטובת הגמרא, שהיא עצמה תסביר באופן מדויק כל משפט ומשפט במשנה. אז אנחנו נקרא את המשנה באופן פשטני, ואחר כך נקבל הסבר דרך הגמרא. אבל לפני שניכנס למשנה, שני דברים חשובים. קודם כל, במסכת בבא בתרא מומלץ מאוד להשיג ספר של ציורים בשם ספר פירוש חי, המחובר על ידי רבי חיים פרוש, ונעזר במשך הגמרא בציורים. וכפי שאומרים, ציור אחד שווה אלף מילים. בנוסף, כשאתם מסתכלים כעת על משנתנו, בולט צורת המעוין, אחד מהסימוני סדרה שיש לנו, ובצד יש לנו כותרת שקוראים לו מבנה בשורה. שם אתם רואים צורת מעוין, וזה בא להבליט מקומות שבהם עושים מחיצה. עכשיו נקרא את המשנה. רק המעוניינים הבליטו את המילים בחצר, בהמשך אתם רואים באמצע עמוד בגינה, ואחר כך בביקה. ביקה זה אזור ששם מגדלים תבואה. המשנה: השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות. כעת המשנה תמנה חומרי בנייה, אבנים שונים, גביל, גזית, כפיסין, לבנים. בונים הכל כמנהג המדינה. עכשיו המשנה מפרטת כמה שטח בחצר כל אחד מהשותפים, נדבר פה על שני שותפים, כמה כל אחד נותן מהשטח, מהרצפה, בעובי הקיר הזה. והמשנה חוזרת על חומרי הבנייה. אנחנו רשמנו מספרים מעל כל מילה, אלו מספרים בטווחים, שזה הסך הכל של עובי החומה. בגביל, אם משתמשים באבני גביל, זה נותן שלושה טווחים, וזה נותן שלושה טווחים. סך הכל, כמובן, שישה טווחים בעובי הקיר. בגזית, זה נותן טווחיים ומחצה, וזה נותן טווחיים ומחצה. בכפיסים, זה נותן טווחיים, וזה נותן טווחיים. בלבנים, זה נותן טפח ומחצה, וזה נותן טפח ומחצה. לפי כך, אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. וכן, בגינה, מקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו. אבל בביקה, מקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבים אותו, אלא אם רצה, אם אחד מבעלי השדה רצה לבנות חומה סביב בין שדה שלו לשכן, כונס לתוך שלו, הוא בונה. כאן אין שותפות בשטח לעובי הקיר, כי הרי אנחנו מתארים את זה כמקום שלא נהגו לגדור, הוא עצמו רוצה, בסדר, שיכנוס לגמרי לתוך שלו, בונה, ועושה חזית מבחוץ. חזית זה מין סימן, הגמרא תפרט, תרחיב על זה, מבחוץ, מצד חיצוני שפונה לכיוון השכן, שזה מראה לנו שהוא שבפנים, הוא בנה את זה בצורה בלעדית. לפיכך, אם נפל הכותר המקום ואבנים שלו. אם עשו מדעת שניהם, בונים את הכותר באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן. וזה מודיע ששניהם השתתפו בבניית הכותל. לפיכך אם נפל הכותל, המקום והבנים של שניהם. בטח יש כמה וכמה דינים שהוזכו במשנה שעל פני השטח הם נראים די פשוטים, וכרגיל משניות כמו הרבה מקומות בתורה לא אמורים ללמד דברים שהם פשוטים שכל אחד היה מבין מעצמו. אז הגמרא תתמקד מה יש להבין במשפטים האלו שכפי הנראה הם מדי פשוטים שבאמת לא היה צורך למשנה לומר אותם. עכשיו אנחנו פונים לגמרא, אבל לפני שנתחיל את הסוגיה, כמה מילים בעניין מבנה הגמרא. אנחנו משתדלים בשוליים להראות את באופן קיצור ומקוצר את השימוש בסימונים והצורות השונות. כאן בשוליים כתבנו נושא מבנה, דהיינו אנחנו מחברים בהערה אחת גם תמצית הסוגיה והמבנה שלו, וגם ציינו שזה ממשיך עד דף ג' עמוד א'. רואים צורת פפיון וגם יופיעו מספרים רומאים 1 ו-2. הם שני לשונות לפרש המשמעות של לעשות מחיצה. הם חוזרים למשנה שורה ראשונה, ואנחנו נחזור לזה כמה וכמה פעמים לאורך השיעור היום. רואים בפתיחת המשנה שותפים שרצו לעשות מחיצה. מה הכוונה לעשות מחיצה? אחד, גודה, זה לשנה ראשונה שזה יעסיק את הגמרה עד דף ג' עמוד א'. אז ואם ברשותכם יש לכם את הדפים המסומנים של השס עוזר, אתם רואים בשורה ראשונה בדף ג' עמוד א' פפיון עם מספר 2. אז עד אז אנחנו נצא מהנחה נלמד עם הקביעה של הגמרא שהמשפט לעשות מחיצה הכוונה כותל, או בלשון ארמית גודה, לבנות השותפים שרצו לעשות קיר. כשנגיע בהמשך הגמרא אפילו בעמוד ב', עוד מעט נראה את זה כאלטרנטיבה, הפירוש של לעשות מחיצה זה פעולה, זה פועל, לחצות. אז לפי לשנה ראשונה זה שם עצם, זה קיר. לפי גישה השנייה זה פעולה, לחצות. עכשיו לשוני איזו יותר, מסתדר יותר, איזו יותר חלק, זה נמתין והגמרה לפרש. הגמרה סבורה מים חיצה גודה. סבורה מילת פתיחה לכמה וכמה סוגיות שזה מציע מין הווה מינה, ובדרך כלל זה נדחה. אבל בינתיים החשיבה הראשוני, מה פירוש המילה מחיצה במשנה גודה. החיצים שאתם רואים מחזירים אתכם למשנה עצמה ששם הופיעה את המילה מחיצה עם נקודות מתחת למילים. אז מה זה השותפים שרצו לעשות מחיצה? כוונה השותפים שרצו לבנות קיר, כותל. כדתניה, כעת הגמרא מביאה ברייתא. התוכן של הברייתא הוא בעניין דיני כלי הכרם. אנחנו לא צריכים להיכנס לפרטים, בעזרת השם תלמדו 6 סדרים של השס, כולל סבר זרעים, ובתוכו יש מסכת כלאיים, אפשר לראות הרחבה בדינים האלו. מה שחשוב כעת בגמרא שלנו, רואים שהמילה מחיצה מופיע במקום או כתחליף למילה קיר או כותל. מעבר לזה אנחנו לא נרחיב דיבור בנושא של כלי הכרם. אז כאן רואים המקור שמופיע במסגרת מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדול. אז יש כרם מצד אחד, יש שדה תבועה מצד שני, הקיר שהפריד ביניהם שומר על, מה נגיד, כשרות הצמחים, שלא יהיה בעיה של כליים. אבל מה קרה? הקיר מחיצה נפרצה. מה שאנחנו חייבים להדגיש שוב פעם, רואים פה שהמילה מחיצה היא דבר שנפרץ, דהיינו זה משהו מוחשי, זה לא פעולה, זה דבר מוחשי, זה קיר, מחיצה, קיר, כותל, ונפרצה. אומר לו גדור, אז בעל שדה הדבור אומר, תשמע, הקיר נפרץ, תתקן אותו, תגדור אותו. חזרה ונפרצה עוד פעם, אמר לו גדור. נמשיך בעמוד ב', נתייאש ממנה אבל לא גדרה, בא לה כרם התייאש, לא תיקן את זה, הרי זה קידש וחייב באחריותה. קידש כוונה הכרם אוסר את התבועה והוא חייב לפצות. כפי שאמרנו, ראינו פה במקור התנאי הזה מחיצה כקיר. עכשיו אנחנו נשים לב, לפני שנתקדם בגמרא, בצד, יש לנו שוב פעם נושא ומבנה, ואנחנו מדגישים שזה עד ג' עמוד א', נראה המילה אלמה במעוין. וכאן זה ניסיון להסיק, אי הזק ליה שמי הזק אי לאו. האם נוכל להגדיר באופן חוקי, הלכתי, כנזק התופעה של נקרא לזה פריצה לתוך הפרטיות שלי? מה זאת אומרת? על ידי זה שהשכן מסתכל בתוך רשות, לתוך שטח שלי, הזק ראייה, האם זה מוגדר כנזק או זה דבר נקרא לזה הפרעה דמיוני בתוך מוחות של בני אדם, אבל הוא לא נזק? האם זה כך או אולי לא? ויש כאן כמובן נפקא מינה להלכה בעניין כפייה אחד לשני לבנות קיר בין הרשויות, בין החלקים של כל אחד בחצר. אנחנו מציינים פה שמבנה דומה מופיע גם כן בלשנה השנייה, זאת אומרת בגימול עמוד א', שם מופיע מספר אומי שניים. מבנה שרואים פה בגמרא, משהו מאוד דומה מופיע שם. בהמשך אנחנו נראה, זה מתחיל משורה רביעית, משולשים. אנחנו נשתמש במשולש כמעקב, זאת אומרת מסע ומתן בגמרא עם השפיץ למעלה, פה זה מסמן הצעה חילופית לפרש מחיצה לפי, במקום לפרש אותו כמחיצה, כפי שאמרנו כבר בעמוד א', המילה מחיצה יכול להיות שזה פעולה, לחצות. לפי זה ההתייחסות להזק ראייה גם כן ישתנה. בזה שאנחנו נפרש את המילה מחיצה במשנה באופן מזוים, זה משפיע גם כן על הדין של הזק ראייה. כשהמשולש יתהפך עם השפיץ למטה, זה מהווה דחייה. ואתם רואים, תסתכלו טוב בדף, תראו את זה, איך שהמשולש לפעמים שפיץ למעלה, אחר כך למטה, ועוד פעם זה חוזר על עצמו. זה מסע ומתן. עכשיו נפנה חזרה לגמרא. ותאמה דרצו. אז במשנה שלנו הם רצו, הסכימו לבנות כותל, שניהם הסכימו. רש"י בשורה שנייה כותב, ותמה דרצו לבנות כותל, דמידעת שניהם הוא, דחייבי חכמים שיבנו בין שניהם. בגלל ששניהם הסכימו, אז הם חייבים לבנות את הכותל. ולכמן פריך אחר כך, בהמשך הגמרא, הגמרא תשאל, כשרצו מי הווה, להדריבו, מה זה משנה אם הסכימו? אתה אומר פה שאם הסכימו, אז חייבים. אם הסכימו יכולים גם לחזור מהם, למה לא? אבל לא רצו שניהם, אבל אם מההתחלה לא היה הסכמה, שהיה אחד אומר, דיה לחלקה במסיבה של יתתות, מילי מספיק לחלק את ה... את השטח, החצר הזה ביתדות, במסיפס. מה זה מסיפס? עריצים תקועים בארץ נמוכים. לא כפין עלי. מאחר שלא היה הסכמה בין שניהם, רק אחד רצה את הכותל, והשני אמר, מספיק לי מסיפס, לא כופים. ואין זה יכול לומר לו, איני חפץ שתראה עסקיי. היינו חזק ריאה. אז מאחר שאנחנו קוראים את המשנה שהיה בניית הקיר היה מרצון שניהם ורק אז בונים את הקיר, אבל אם היה רק אחד שרצה את הקיר לא קופים על השני, אפשר להגיע למסקנה שהזק ריאה לא שמי הזק. אז זה מה שהגמרא תגיד. ותאמה שורה שנייה מראש העמוד, ותאמה דרצו הטעם שבמשנה בונים את הכותל, הכותל בין שניהם באותו חצר, בגלל ששניהם הסכימו לכך. הלא רצו, אין מחייבים אותו, אבל אם לא שניהם רצו, רק אחד רצה והשני לא, לא מחייבים את השני. על מה? מכאן רואים, הזק ריאה, זה שהראשון שרצה את הקיר טוען, זה מפריע לי שאתה מסתכל עליי, לאו שמי הזק. זה לא נקרא הזק. אם זה היה נקרא מוגדר הלכתי כנזק, אז היו מחייבים את השני, הרי אתה מזיק אותו בזה שאתה מסתכל עליו. אבל מכאן, מאחר שמהמשנה משתמע שרק אם יש רצון בין שניהם לבנות את הקיר, אבל אם רק אחד רצה והשני לא, לא קופים, כנראה שזה זה שהראשון מרגיש נפגע ומפריע לו שהשכים מסתכל עליו, זה סתם משהו בראש נגיד, אבל להגדיר את זה כנזק, זה אי אפשר. שואלת הגמרא, אימה, מהי מחיצה פלוטה? אנחנו כאן מציעים הבנה חילופית למילה מחיצה שבמשנה, אולי הכוונה פלוקתה, זדהינו חלוקת החצר. כדכתיב, וכאן, כמו שמקודם הבאנו מקור תנאי, כאן אנחנו מביאים פסוק להראות שימוש במילה מחיצה או מחצה כחלוקה. הפסוק כותב, ותהי מחצת העדה. אז הדגשנו עם קבקוב מחצת, כמו המילה מחיצה, וזה הכוונה חצי, כאילו חוצים. וכיוון שרצו, מאחר שהשכנים לפי ההצעה הזאת רצו מה? הם רצו לחצות. הסכימו שבמקום ששנינו נשמש בכל החצר, אתה תיקח חצי ואני אקח חצי, הם רצו לחצות. מה כתוב בהמשך? בונים את הכותל בעל כוחו. מאחר שהסכימו לחצות את החצר, השלב הבא זה בניין הכותל גם אם אין הסכמה בין שניהם, רק אחד רוצה את הקיר, קופים על השני. על מה? הזק ריאה, שמי הזק. אז לפי הגישה הזאת שבניית הקיר, הכותל הוא בעל כוחו של השני, זה מראה לנו שהזק ריאה זה כן מוגדר כהזק. רואים פה את השוני הגדול בין קריאת המשנה, פירוש המילה מחיצה ככותל, או קריאת המילה מחיצה במשנה כחלוקה. נפקא מינה, בדין, זה התוצאה. האם איזה קריאה מוגדר כנזק או לא? טוב, אז זה היה הצעה. עכשיו דחייה, אי הכי, אם מחיצה פירושו פלוקתה, כוונה חלוקה, לשוני זה לא חלק. היי שרצו לעשות מחיצה, ככה כתוב במשנה, שרצו לעשות מחיצה. יותר חלק, יותר ברור, יותר מדויק היה לכתוב שרצו לחצות מבעלי. ככה היה צריך לכתוב במשנה, שרצו לעשות הפעולה, שרצו לחצות. אז זה נותן לנו תחושה שהיה יותר טוב גישה ראשונה, דהיינו לעשות מחיצה, לעשות קיר, לעשות כותל. שואל את הגמרא, למאי גודה, אז אתה רוצה לומר שגודה יותר נוח? גם זה נתקר בבעיה לשונית. בונין את הכותל, בונין אותו מבעיה לי. בוא נחזור למשנה. איך המשנה פתחה? היו שותפים, השותפים שרצו לעשות, עכשיו במקום להגיד מחיצה, גודה זה כותל. השותפים שרצו לעשות כותל, בונין את הכותל. למה אתה חוזר למילה כותל? אם אתה התחלת עם כותל, אני מבין שבהמשך זה בונין את זה, בונין אותו. היה, הגוף נסתר היה יותר מתאים לשוני. עוד פעם, השותפים שרצו לעשות כותל, בונין אותו באמצע. זה מה שהיה צריך להיות. וזה לא. אז גם אם אתה רוצה להצדיר, להקשות על הגישה של מחיצה פירושו לחלוקה על סמך הקושי הלשוני, אז גם פירוש מחיצה ככותל, כגודה, גם כן בעיה, יש בעיה לשונית. הגמרא דוחה את הקושיה הזאת. היא תנה אותו, אם המשנה הייתה מסתפקת במילה אותו, הווה אמינא במסיפ אז בעלמא, הייתי חושב שאותו קיר שיבנו זה יהיה במסיפ אז, תיארנו מסיפ אז לפני כן ברשי, אותם יתדות נמוכים, כמה שמלן כותר. בזה שהמשנה חוזרת המילה כותר, אנחנו מבינים כשמאחר שהסכימו לבנות כותר, זה כותל ממש, כותל כותל, לא מסיפס, לא יתדות. יש פה ציטוט מהמשנה, והמפרשים מסבירים, במיוחד הרשש מפרש פה על פי התוספות כאן בדיבור מתחיל בונין, שזה הציטוט פה, זה בא להקשות על המאן דאמר גודה. אפשר ביחד נסתכל לפני שנקרא את הגמרא, לפנות לתוספות מתחת לגמרא, דיבור מתחיל בונין את הכותל באמצע. הגמרא תשאל למה צריכים להגיד בונין את הכותל באמצע פשיטה. אז תוספות אומר פה, למאן דאמר גודה פריך. הגמרא כאן מתכוון לשאול או להקשות על המאנדי אמר שפירש את המילה מחיצה כקיר, כמו כל הנח פרחי דלקמן. זה מתאים לקושיות, למבנה הגמרא. כשיקנו לעשות גודה, כך יקנה זה כמו זה, ופשיט את זה באמצע. כשהם עשו קניין, כאילו זה קניין, הסכמה לעשות את הקיר, כמו שזה מתחייב לבנות את הקיר, גם זה מתחייב לבנות את הקיר. ופשיטה זה באמצע. אז לכן קושיית הגמרא שאנחנו נראה עוד מעט בטקסט, שהגמרא שואלת פשיטה, למה צריכים ללמד בונין את הכותל באמצע? וזה אם נבין שפירוש המילה מחיצה הוא קיר. תוספות ממשיך, אבל למאן דאמר פלוגתא, אבל לפי הגישה של לעשות מחיצה, הכוונה השותפים שרוצו לחצות, יצטרך למימר, זה פה לא מיותר ללמד שבונין את הכותל באמצע. למה זה לא מיותר? כי הייתי חושב אחרת, סרקא דאיתך אמינא, ומשום הזה קריאה יש לו לסייע בבניין הכותל. לפי הגישה שהמחיצה במשנה היא חלוקה, הסקנו שמזה רואים, כאילו, מזה שכתוב במשנה בונין את הכותל בעל כוחו, שהזק יהיה זה שמי הזק. הייתי חושב בסדר, אז השני שלא רצה לבנות את הקיר, הוא חייב לסייע בבניין הכותל, לתרום לעלויות של האבנים, אבל אין לו לבנות בחלקו בשביל כך. זה מה שהייתי חושב, שהוא לא צריך לתרום משטח הרצפה שלו לאובי הכותל, אלא שהשכן שרוצה את זה שיבנה את הכל ברשותו. לפי זה חשוב ללמד שזה לא נכון, אלא צריכים לבנות את הכותל באמצע. אבל שוב, אני חוזר, לפי המדע אמר שבונים שהם הסכימו, השותפים שרוצו לעשות מחיצה, הכוונה השותפים שהסכימו זה עם זה לבנות את הקיר, ברור שיבנו את זה באמצע. עכשיו חוזרים לטקסט של הגמרא. בונים את הכותל באמצע, פשיטה. לא צריכה, לא? זה לא פשיטה, זה לא כל כך מובן מאליו. מה הסיפור, מה הרקע? דקד עם חד ורצי לחברי. אחד מהשותפים האלו, הוא ריצה את חברו, הוא שכנע אותו להסכים לבניית כותל. מה הוא דתימה מציע מלא? הייתי חושב, בלי המשנה, הייתי אומר שבסדר, זה שהשתכנע, הוא יכול להגיד לזה ששכנע אותו, כי התרצאי לך, בזה שאני הסכמתי לקיר, באווירה, כוונה שבה בגובה הקיר, אז זה ממעט את האוויר של המקום, מצמצם את האוויר, אולי קצת את האור של המקום, זה אוויר. אבל בתשמיש אתה לא התרצה אלך, אבל תשמיש הכוונה, תשמיש הרצפה, השטח, לזה לא הסכמתי שאני אשתתף גם בשטח שלי לעובי הכותל. כמה שמלן, בזה שהמשנה אומרת בונים את הכותל באמצע, אנחנו מבינים שהוא לא יכול לענות לשכן שרוצה את הקיר תשובה כזאת. יש תוספת ברשי, קצת למטה מפה, רשי דובה מתחיל, מהו דתימה, אומר לה, כשנתרציתי לך במחיצה, בזה שהסכמתי לקיר מחיצה, דקה נתרציתי. רימותי באווירה, תבנה משהו מאוד, מאוד דקיק, זה יפגע בי באוויר, זה נכון, כגון של נסרים, שדקה, והזק יהיה אין בה, וזה ישיג את המניעת נזק על ידי ההסתכלות, או תמשוך עובי הכותל בחלקך, או אם אתה רוצה קיר עבה, אז תבנה כל העובי בתוך שלך, חוץ מדבר מועט, אבל לבנות כותל אבנים ערב, למות אינה מתשמישי, לא נתרציתי. אז לכן המשנה הייתה צריכה לכתוב שבונים את הכותל באמצע. אתם רואים שיש לנו חץ, אז זה מחזיר אותנו למעלה, ולמעלה אנחנו עיסקנו, מאחר שלומדים את המשנה כעת, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה השותפים שהסכימו לעשות קיר, אז רק בגלל זה, אז בונים את הכותל. ומזה עיסקנו שהזק ריאה אינו שמי הזק. רק לחזור על הנקודה העיקרי הזאת, ש... למה בנו קיר? בגלל שהסכימו, אבל אחד לא היה יכול לכפות על השני בניית הקיר. וזה לימד אותנו שהזק ריאה אינו שמי הזק. עכשיו אנחנו נתמקד בדבר הזה ונקשה כמה וכמה קושיות, האם זה באמת כך שהזק ריאה לא שמי הזק. ובסוגריים של המדפיס רואים סימן. הוא מציג כאן במילה, מילה שמייצגת כל קושיה וקושיה בהמשך, דינה, כותל, קופין וחולקין, חלונות, דרב נחמן. שנתקדם גם אז הסימן הזה יקבל יתר בהירות. מבחינת מבנה יש לנו סימונים, צורת הבית זה אחד מה סימונים של סדרה, רואים בצד, בשוליים, כתבנו את צורת הבית תשמע, אנחנו מדגישים את הביטוי הזה, הם קושיות על מה שהסיק הגמרא, דהזק ריאה, לאו שמי הזק. אז בכל קטע וקטע פה שמסומן עם צורת בית, אנחנו בעצם נקשה על הקביעה הזאת, שהזק ריאה אינו שמי הזק. אנחנו גם כן הדגשנו בפס כפול, כפי שמצויר פה עם הנקודות, את המילים גינה, רבים, בית, גג, שייני. ומה אנחנו רוצים להשיג פה? ככה. אף הפי, זה אלו הם בעצם התשובות או הדחיות של הקושיות. ואף הפי, דהזק נראה לב שמי הזק, היינו מחצר לחצר. זה מזמן שמדובר אך ורק בין חצר לחצר, בין שני שכנים שחלקו את החצר. אבל במצבים אחרים יש הזק מראייה. אז אמנם פתחנו עם מה שהיה נקרא איזה כלל גורף שהזק ראייה אינה שמי הזק, אנחנו נגלה שזה לא כל כך כלל גורף, אלא הוא די מצומצם, כמו שאנחנו כבר מגלים מראש, שזה במקרה בין חצר לחצר. אבל במקרים אחרים כן צריכים, גם לפי הגישה שלנו שאומר חזק אינה שמי הזק, צריכים כן לחשוש להזק נהיה במצבים אחרים. עכשיו הגמרא, תא שמא וכן בגינה. ראינו את זה במשנה, שגם בגינה בונים את הכותל. אז מה זה, למה בונים את הכותל? כדי למנוע את ההזק מהשכן. הגינה שייני. לא, הצורך לקיר בגינה זה שונה. כדי רבי אבא, מבוסס על לימוד שלו, תראה רבי אבא מרבונה מרב, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקומותיה. דבר מאוד מעניין, אולי מפתיע לחלק מכם. שמעתם פעם על המושג של עין הרע? אז עין או עין, עין רע, הוא לא דבר שמוגבל לתחום המיסטי, בוא נגיד. אלא מה? זה תופעה שכשאחד מסתכל ומקנה בחברו, יש לזה השפעות, השלכות. זה יכול לקלקל. ויש הדין פה של רבי אבא שבזמן שהתבואה עומדת בשדות בקומותיה, היא בשאלה, ראויה כמעט בגמר בישולה, אז אסור לעמוד שם, כי יש נטייה לאנשים להסתכל ולקנות, וזה גורם נזק. אז גם כן שמדובר בגינה והירקות שצומחות שם, רצוי, ואדם יכול לדרוש את זה, לבנות קיר לשם הגנה בפני עין רעה. זה דבר שהוא יותר פוגע, יותר מוחשי, אם ניתן לומר כך, מסתם פלישה לפרטיות שאנחנו קראנו מקודם הזק ראייה. אז גינה שייני, המקרה של בניית קיר בגינה, זה שונה. אי אפשר להסיק מכאן באופן כללי שהזק ראייה שמי הזק. לא, פה זה שונה, זה בגלל שהרמת הסיכון והנזק שיכול לקרות הוא יותר גבוה. שומעת מה, מה אתה אומר שגינה שאני בא וכן קטני? במשנה כתוב וכן, המילה וכן זה מילת השוואה נגיד. בין מה שאנחנו אומרים ותופסים בעניין חצר זה שייך ותוקף גם אצל הגינה. למה אתה אומר גינה שאני זה שונה? תשובה, זה כן שונה, אבל ההשוואה זה רק בעניין חומרי הבנייה. הגביל וגזית. כמו שאמרנו בחצר, חומרי בנייה, רשמנו רשימה, גביל, גזית וכו', אז אותה רשימה שייכת לבניית הקיר בגינה. תא שמע, כותל חצר שנפל, מחייבים אותו לבנות עד 400. עכשיו, השיעור 400 זה גבוה מגובה אדם רגיל, אז זה מונע הזק ראייה. אז כתוב פה מחייבים אותו לבנות עד 400, זה סימן, זה מראה שהזק ראייה שמי הזק, אחרת למה היו מחייבים עד 400? הגמרא דוחה, זה לא קושיה. נפל שייני, שם מדובר שהם התרגלו לזה, היה שם מזמן קיר גבוה, והתרגלו, אז במצב כזה שהיה כבר קיר, זה שונה. אז במצב כזה אז אפשר לחייב, אפשר להרחיב על זה קצת, אבל לא עכשיו. אני חושב שזה מובן מאליו שיש לחלק בין בנייה מראש קיר למצב שהיה להם קיר וכל אחד התרגיל לפרטיות או לנפל, אז זה מחזים אותו לגובה כזה. הגמרא שואלת על עצם הקושיה ודקלילה מה קלילה, מה היה ההווה בינה להביא את הציטוט התנאי הזה כקושיה בכלל? ברור שהמצב שנפל זה שונה. הגמרא אומרת סיפה הצטריך עלי. נכון, אין חידוש כל כך בציטוט שראינו, אבל בהמשך של אותו מקור יש מה ללמוד, יש חידוש. מה ההמשך? מדלת עמוד ולמעלה אין מחייבין אותו. אם היה קיר גבוה נגיד 10 עמות והוא נפל כולו, הדין אומר שאחד לא יכול לחייב את השני בהשתתפות בניית הכותל מעבר לדלת עמות, למרות שהכותל המקורי היה יותר גבוה. זה מה שהמקור הזה בא ללמד. אבל שוב פעם אני מדגיש, מהשורות האחרונות לא רואים שהזק יש מהזק. תשמע, כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. פה אני מסתמך על כך שיש לכם את הספר הציורים הפירוש חי, ואם לא זה קצת קשה במלא לתאר את זה, אבל בכמה מילים קצרות ננסה בכל זאת. מדובר פה בחצר, ובפתח של החצר כופין אותו לבנות, אנחנו כופים על בני החצר להשתתף בבניית בית שער ודלת לחצר. זה מין קיר חצי עיגול ושומר יכול לשבת שם, וגם דלת לחצר. אז זה מראה שרוצים להסתיר את פנים החצר מהסתכלות של העוברים ושבים לתוך החצר. שמע מינה הזק ישמי הזק. מזה שכופים לבניית הדבר הזה שימנע ההסתכלות תוך החצר, רואים שהזק ישמי הזק, הזק. הגמרא דוחה, הזקא דרבים שני. מפני מה רצו להתגונן? מזה שכל העוברים ושבים, שכל העיר לא יסתכלו לתוך השטח הפרטי שלהם, השטח החצר שלהם. זה באמת נקרא פלישה לפרטיות רצינית, ואפשר להגדיר את זה כהזק. אבל בין יחידים, שכן לשכן, לא, הזק נראה עדיין לא שמי הזק. זאת אומרת, הוא יחיד? לא. כשמדובר ביחיד זה לא כך. תשמע, אין חולקים את החצר עד שיהיה בדל הנמות לזה ודל הנמות לזה, שאנחנו נוכל לכפות על חלוקת שטח. זה בתנאי שיש שטח מינימלי, דהיינו סך הכל שטח של 800, אז אפשר לחלק אותו שכל אחד יקבל 400. זה השטח המינימלי שיש בזה ערך חשיבות לכל אחד. בסדר גמור. אז רואים שאם יש דל עמוד לזה ודל עמוד לזה, חולקים. אז יש בה כדי לזה וכדי לזה, חולקים. מה אליו? איך חולקים בכותל? אז כן, רואים בין יחידים חולקים בכותל. מה זה מראה? הזק ריאה שמי הזק גם ביחידים? לא. החלוקה זה לא בכותל, זה במסיפס באלמה. כפי שהזכרנו מקודם, זה עצים תקועים בארץ נמוכים, זה לא ימנע ריאה, זה רק מסמן את החלוקה, השטח של כל אחד ואחד. תשמע, שוב פעם נדרש ספר הציורים פירוש חי למקור הזה. שוב, אם אין, אין לכם את זה, אז נשתדל במלל. מדובר במקור הזה, יש לבן אדם בית, ויש כמובן חלונות לכל בית, והשכן ממול רוצה לבנות קיר, קיר ממול הבית. צריכים לשמור על מרחק, אנחנו נדבר על מרחק בעניין, בגובה, ומרחק בשטח. בוא נגיד, יש מאונח ומאוזן. אז החלונות, החלונות של הבית ביחס לקיר שהשכן רוצה לבנות במקביל לבית, ממול הבית, בין מלמעלה, בין מלמטה, בין מכנגדן, דלת עמוד. צריכים לשמור על, על מרחק, על הפרש של דלת עמוד, בין בענייני גובה ובין בענייני הרחקה. כוונה בשטח. ותני עלה והסבר לדינים האלו מלמעלן, זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות כותל מול השכן, והוא יהיה יותר גבוה מהחלונות שלו, לא טיפה יותר גבוה, אלא דלת עמוד יותר גבוה. למה דלת עמוד יותר גבוה? כדי שלא יציץ ויראה. אז אם, אם יש לכם את הפירוש חי, תוכלו לראות את, את הציור המתאים. אם החומה, הכותל שממול השכן הוא פחות מדלת עמוד, אז אותו בעל הקיר יכול לטפס על הכותל ויתכופף למטה, ויוכל לראות לתוך הבית של אותו שכן. אז אנחנו לא רוצים את זה. אז תשמור על השיעורים, המידות הנכונות, והקיר צריך להיות לא פחות מדלת עמוד גבוה מהחלונות. מי למתן? אם אתה מתכוון לבנות קיר נמוך מהחלונות של השכן, אז הם צריכים להיות מינימום דלת עמוד מתחת לחלון. זה אם זה פחות מדלת עמוד מתחת לחלון של השכן, מה יכול להיות? הבן אדם יעלה על החומה ויסתכל לתוך החלון, כי בן אדם עצמו הוא נחשב בערך 3 אמות, אז הוא, אם הקיר לא דלת עמוד מתחת לחלון, אז זה מאפשר את הבן אדם לעלות על למעלה של הקיר ולהסתכל, אפילו אם הוא קצת ירים את עצמו בקצה האצבעות הרגליים, הוא יכול להסתכל בפנים כדי שלא יעמוד ויראה. מי כנגדן, גם יש צורך לשמור על מרחק בשטח מהבית של השכן, כדי שלא יאפיל, שלא ימעט את האור, לגום שהחשכת ביתו. אז מה רואים מכל זה? רואים, ואנחנו התגשנו עם פס מקווקו, שלא יציץ ויראה, שלא יעמוד ויראה, רוצים למנוע ממנו להסתכל לרשות, לשטח של השני. אז מה זה מראה? שהזק יהיה שמי הזק. לא, אי אפשר להסיק מזה כלל. הזק הדבית שני. רש"י, 3 שורות מהסוף, אומר, הזק הדבית שני, שאדם עושה בביתו דברי הצנע. אנשים רגילים לעשות דברים צנועים במיוחד בתוך ביתם, מה שלא היו עושים מתחת כיפת השמיים. אז במצב כזה, אז נכון, נסכים שיש פה האיום שבעל הכותל במקרה הזה על בעל הבית, הוא פריצת פרטיות באופן משמעותי. אבל לא נסיק מכאן באופן כללי בחציר בין שני שכנים שהזק יהיה שמי הזק. תשמע, עוד קושה לעין הרגיש מיד משים לב מיד שם לב שאין פה, אין פה מסגרת. עד עכשיו כל הקושיות היו קושיות המבוססות על מקורות בתנאים. פה זה מימרה של רב נחמן בשם שמועתה שמעתם רב נחמן המשמיל, שוב פעם מומלץ הפירוש חי, נתאר לעצמנו מקום של בנייה במדורגים, אז בצל ההר, אז יש מצב שהחצר של בית של גבוה יותר הוא במקביל לגג של השכן שהוא יותר למטה. אז אם הציור הזה ברור בראש, אז נמשיך. גג הסמוך לחצר חברו, אז כאילו הם הקאי, בגלל שזה בצל ההר, הם באותו מפלס, הגג של הלמטה באותו מפלס של החצר של הזה שלמעלה. אז גג הסמוך לחצר חברו עושים לו מרקה גבוה דלי לעמוד, עושים מחיצה שזה דל עמוד. יכול להיות שהמילה מעקה הוא מילה שמאפיינת קירות סביב גגות, אז לכן זה המילה שמופיע פה. אבל מה שחשוב לנו שגובה דל עמוד זה מונע, זה מונע הסתכלות. אז מה רואים? הזק ישמי הזק, מה אומר שני התם, זה גם שונה. אי אפשר להסיק מזה כלל שכל בכל מקרה איזה גלש מאיזה שני, זה שונה שם. למה? תראה מלא בעל החצר לבעל הגג, לדידי אני בעל החצר קביע לי תשמישי או תשמישתי, אני רגיל, אני קבוע, אני נמצא באופן קבוע בחצר, אני תמיד שם. לדידך אתה בעל הגג לא קביע לך תשמישתך, רק לפעמים לעתים רחוקות אתה נמצא על הגג. ולא ידענה בהידנה סליקה ועתית, אנחנו ממשיכים בדף ג' עמוד א', דאיצטנה מנח, ואני לא יודע מתי פתאום אתה תופיע על הגג, כדי שאני אז אדע להיזהר לשמור על הצניעות. באופן רגיל אתה לא נמצא, אני מאפשר לעצמי לעשות דברים שלולא הייתי יודע שאתה נמצא לא ראיתי עושה. עכשיו אז בגלל נקרא לזה האי שוויון ביניהם, אז שם יש צורך לבניית המעקה דלת עמות. אבל חצר החלוקה לשני אנשים זה שונה, כל אחד כבר קבוע תשמישתו וכל אחד כבר נזהר מראש בעניין מילי דהצניה. לישנה אחינה אמרי לה, אתם רואים, הגענו לגישה השנייה, והפס הכפול מראה בדרך כלל בסימונים את ההפרש בין אפשרויות. אז כאן זה משנה, הנה זה לשון אחר בהבנת המשנה, סברואה, מהי מחיצה, מה פירוש המילה מחיצה במשנה? פלוגתא, חלוקה, דכתיב ותהי מחצת העדה, כפי שראינו מקודם שם בשימוש במילה מחצה, מחיצה בעניין חצי או חלוקה, לא שם עצם. וכיוון דרצו, כשרצו שהסכימו לעשות חלוקה, בונין את הכותל בעל כוחן. כאן במצב כזה שאחרי שהסכימו לחצות את החצר, אחד יכול לכפות על השני בניין הכותל. על מה רואים מכאן? הזק נהיה שמי הזק. שואת רמה כאן, זה כמו חזרה ממה שראינו בדף הקודם, ואם המים מחיצה גודה, אולי פירוש המילה מחיצה זה קיר, דתניה, מצאת הקרם שנפצה, אומר לו גדור, נפרצה, אומר לו גדור, נטייה שמנה ולא גדרה, זה קידש וחייב מאחריותת. אז במקור זה רואים, מחיצה זה קיר, משהו מוחשי, הפרדה על ידי קיר. ותאמה דרצו, ואם אנחנו נאמץ את הגישה הזאת שהשותפים שרצו לעשות מחיצה שרצו לעשות קיר, אז למה יהיה קיר? בגלל שהיה הסכמה בין שניהם. הלאה, לא רצו, אם לא היה הסכמה, רק אחד רצה, אין מכוון אותו, הוא לא יכול לכפות על השני לבנות ולהשתתף בכותל. על מה? מזה שאחד לא יכול לכפות על השני, הזק היה לב שמי הזק. אי הכי, אז הגמרא עונה, אתה מציע לי כעת שללמוד להבין מחיצה זה כותל, יחי בונין את הכותל בונין אותו מביילי לשוני, כפי שאני מקודם זה לא חלק, היה צריך לכתוב בונין אותו במקום בונין את הכותל עוד פעם, להזכיר את המילה כותל עוד פעם. ומאחר שהזכרת את זה במילה מחיצה בהבנה שהוא כותל, אז יותר מתאים שהמילה מחיצה זה חלוקה. אז יש לשאול, יהיה לומר, היא פלוטה, אז אתה אומר, אתה מעדיף פלוטה. לחצות, כוונה, כאילו, לחלק את החצר, זה הפירוש מחיצה. יחי, שרצו לעשות מחיצה, זה הלשון הקיים במשנה, אבל הוא לא מתאים, הוא לא חלק. שרצו לחצות מבעלי, זה היה יותר מתאים. אז הוא אומר, תשמע, תעזוב את זה, זה לא קושיה. זה שהמילה מחיצה, הכוונה לחצות, וזה שכתוב שרצו לעשות, זה בסדר, כדי אמורים שכך אנשים מדברים. תא נעביד פלוטה. בואו נעשה חלוקה. למעלה, בכיוון של מחיצה פירושות פלוטה, הסקנו שהזק היה שמי הזק. שואלת הגמרא, והחיצים פה אתם רואים שזה מכוון אותך לחץ למעלה, ששם היה אותו מסקנה. עכשיו אנחנו שואלים, והיא הזק היא השמי הזק, אם הפלישה לפרטיות על ידי הסתכלות אחד על השני הוא נקרא נזק, מה איריה רצו? למה בכלל מזכירים במשנה את העניין שהם הסכימו? אפילו לא רצו נמי, אפילו בלי הסכמה, אחד יכול לכפות על השני. אמר רב אסי אמר ביוחנן, משנתנו כשאין בה דין חלוקה, והוא דרצו. אנחנו הזכרנו את העניין הזה מקודם. מתי חולקים שטח? חולקים את השטח בתנאי שלכל אחד יישאר חלק מינימלי חשוב, תהיינו 400 לזה ו400 לזה. מה מדובר במשנה שלנו? אומר רב אסי, המשנה שלנו היא חצר שאינו בגודל 800 אלא בגודל נגיד פחות 700 נגיד, אז זה אין בה דין חלוקה, הוא חצר צר, אז אי אפשר לכפות. והוא דרצו, במצב כזה כן נדרש רצון לחלק. אז אם הם מסכימים בכל זאת לחלק, אז חוקים. שואל הדוגמה, קושיה שהיא כמה שורות עם סימון של קושיה ארוכה פה, מה היא כמה שמלן? אז מה המשנה אמורה לחדש לנו? בשאין בה דין חלוקה כי רצו פליגי, כשהחצר היא צר, אין בה דין חלוקה, אם יש הסכמה אז זה ניתן לחלוקה. אבל הדבר הזה, המושג הזה, הרעיון הזה, זה כבר קלו במשנה בדף י' א' עמוד א', אין צורך לכפילות משניות, תנינה, זה כבר נלמד, מתי חולקים בזמן שאין שניהם רוצים, מתי אין חולקים זה שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים, אבל אם שניהם רוצים לחלק, אפילו פחות מכאן חולקים, אפילו אם הוא קטן, אפילו אם הוא קטן מזה אפשר לחלוק. אז בלי להיכנס לפרטים ובלי ללמוד את הסוגיה שם, רואים שאם יש הסכמה בין שני אנשים גם בדבר שהוא פחות מכאן, שהוא פחות מהשיעור הנדרש לחלוקה, אפשר לחלק. אז למה יש צורך למשנה שלנו? תשובה, אם ההתם, אם היה לי רק את המשנה שם בדף י' א', הווה מינה, הייתי חושב אפילו פחות מכאן, שאם החצר הוא פחות משמונה אמות, במסיפס באלמה, שהחלוקה יהיה על ידי מסיפס. כמה שמנחה, המשנה שלנו, שגם כן מתייחסת לחצר שבה דין חלוקה, אבל ברגע שהם הסכימו לחלוקה, אז זה יהיה על ידי כותל, בגלל הזק ראייה. אז זה הצורך למשנה שלנו. אז רק לחזור על נקודה. בעניין חלוקה, דבר שאין בו שיעור לזה ושיעור לזה, אם יש הסכמה לחלק, אז חולקים. זה מה שהמשנה בדף י"א מלמדת. המשנה שלנו מלמדת על צורת החלוקה על ידי כותל ולא מסיפס בהמה. שורת רגמה, ולית ניהה ולא לית ניהך. בואו נסתפק במשנה שלנו ולא צורך למשנה בדף י"א. הרי המשנה שלנו כפי ההסבר הנוכחי, המשנה שלנו מלמדת על חצר שאין בה דין חלוקה, אם מסכימים חולקים עם כותל. אז כל מה שהמשנה בדף י"א לימדה, אנחנו יכולים ללמוד הכל במשנה שלנו. אז למה יש צורך למשנה בדף י"א? תשובה, סיפה הצטריכני, הסוף של המשנה בדף י"א שעוד לא ראינו, יש שם חידוש. ונכון, הרישה אין בה חידוש, אבל זה קורה שחלק מהמשנה היא נלמדת כדי להגיע לחלק בהמשך שיש בה חידוש. מה החידוש שם? מה כתוב בספר? וכתבי הקודש, ספר תורה, נביאים, כתבי הקודש בזמן הגמרא, לא רק ספרי תורה היו בגלילים, גם שאר כתבי הקודש היו במגילות, בגלילים, כמו ספר תורה, עץ חיים, לא כרכים בודדים, ספרים מודפסים כמו שיש לנו. וכתבי הקודש, אף הפי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. אם יש, בוא נגיד, ספר ישעיהו, שבבעלות משותפת בין שני אנשים, אפילו אם הם מסכימים לחלק אותו, קח אתה את ה-30 הפרקים הראשונים, אני אקח את מפרק למד עד סוף, עד פרק סמך וב, אני אקח ונגזור את זה במספריים באמצע, למרות שהם מסכימים, לא חולקים. אז לכן המשנה לימדה מה שהיא לימדה ברישה, למרות שלא היה בזה חידוש מיוחד, כי זה היה יכול להתגלות במשנתנו, אבל הסיפה הזה, זה היה חשוב ללמד. יש פה קטע שאנחנו מדלגים, רואים את הסוגריים של המדפיס, ואנחנו יורדים לקראת סוף השורות הקצרות של הגמרא. במאי וקימתא למתניתין, איך העמדנו את המשנה בשאין בה דין חלוקה? יש לנו כוכב, הכוכב אפשר לחבר את זה לכוכב למעלה, שם ראינו שהסברנו את המשנה שלנו בחצר צער, אין בה דין חלוקה. אז אנחנו רק חוזרים על הנקודה הזאת. איך העמדנו את המשנה? בשאין בה דין חלוקה. בשאין בה דין חלוקה, אם כך הם הדברים, כי רצו, מה יהווה? אתה אמרת שהם רצו בכל זאת, למרות שהוצר, לחלק, ואז אמרנו, עכשיו חייבים לבנות את הכותל. כך הבנו את המשנה. מה זה? עכשיו אתה יכול לחייב אחד את השני? בגלל מה? בגלל איזה הזק ראייה? אבל מה היה נקודת ההתחלה? הם הסכימו לעשות חלוקה. אז אם החלוקה הייתה בעצם בהסכמה, למה אפשר לכפות עכשיו אחד על השני? נהדרו, שיחשבו בהם. אמבסיה מביוחנן שקנו מידן. הסיבה שהגענו לנקודת האל חזור זה בגלל שהם עשו קניין. קנו מידן כעת, אנחנו מבינים, זה מדובר בקניין חליפין. אחד משך מהשני סודר, ובזה אחד התחייב לשני לחלוקה, ועקב כך בניית הכותל. שאלות אומר, וכי קנו מידן מה יביא? אפילו אם עשו קניין, קניין סודר לא, 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 לא מועיל פה. קניין דברים בעלמא הוא. הם עשו קניין על, על דברים. דברים זה מילים או דבר מופשט. דהיינו, הסכמה לעשות חלוקה. הסכמה לעשות חלוקה זה, זה דבר מופשט. זה קניין דברים בעלמא, ו, וקניין חליפין הוא לא עוזר לכך. קניין חליפין יכול לתפקד אם אני רוצה להעביר לך מכונית. אז אני אמשך ממך הסודר, ותמורת הסודר אתה מקבל ממני מכונית. המכונית זה דבר מוחשי, אבל פה ההסכמה לחצות חצר שאין בה חלוקה, אז מה אם עשו קניין חליפין? תשובה, בשקנו מידן ברוחות, הם לא רק עשו קניין ש, 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 שבו הסכימו לחלוק, אלא הם היו יותר מפורטים מזה. אחד אמר, אני אקח את, את החצי המזרחי ואתה תיקח את החצי המערבי. עכשיו זה כבר שטח מפורט ומסומן, אז הקניין הזה, אפילו אם זה קניין חליפין, זה מחייב, לכן לא יכלו לחזור, נכון? לכן אחד יכול לכבוד אחד על השני אחרי שעשו קניין. רבשי, גישה שנייה, למה קבענו שהגיעו לנקודת העל חזור? גם כן עשו קניין, אבל לא קניין חליפין. רבשי אמר, כגון שהלך זה בתור שלו והחזיק, וזה בתור שלו והחזיק, זה נקרא קניין חזקה. אחד הלך בחלק המזרחי שהוא בחר, השני הלך בהסתובב בחלק המערבי שהוא בחר, וההסתובבות בכל אחד בחצי שלו, זה נקרא קניין חזקה וזה מחייב, ולכן הגדרנו את זה כנקודת העל חזור. וכאן הגענו לסוף השיעור.